שלום עליכם. אנחנו עסוקים בסוגיה של אמונה ואהבה. פסקאו את זה עם אורות התחייה. עברנו כמה שלבים בסוגיה הזאת. היחס ביניהם, המשמעות שלהם, זה שמבטאים את הכישרון היותר גדול שבעולם, ששום דבר איננו משאר בחיים כשעושקים ממנו את המאורות ואהבה. דיברנו על התרבות הזמנית שמתבססת עתה בעולם, שבנויה לתפירה ולשנאה, וחשוב מאוד לדייק ולהבין שהרב לא מדבר על אנשים ספציפיים. המדרגה האישית שלך לא מוגדרת לפי המגזר או המחנה שאליו אתה משתייך. זה זרם תרבותי שיכול להיות אדם שבאופן אישי הוא מלא אהבה ושנאה, אבל לשם הוא זורם. הרב מדבר על תרבות זמנית שמתבססת עתה בעולם, זאת אומרת היא מתחילה להתפתח בזמן הרב, היא כבר מתחילה להציב לעצמה בסיס. הרב צופל מרחוק, הרב מדבר על משהו כנראה הרבה יותר מסובך מהמודרניות, משהו לקראת סופה. תרבות שמתבלת כפירה ושנאה. מה זה כפירה ושנאה? זה חוסר אמון. חוסר אמון ב... רואים, מה זה אהבה ושנאה? מה מייחד את אהבה ושנאה? שיש לנו חושי בשר ויש לנו חושי לב וחושי נשמה. חושי הבשר והשכל הרציונלי שלנו מספרים לנו, נותנים לנו נתונים על העולם, וזה אתה רואה, אתה לא צריך להאמין. אתה רואה בעיניים, מה שאתה רואה בעיניים, זה לא קשה, אתה לא שואב מעצמך את היכולות האלוקיות שלך להתחבר לאחרים. אמונה ואהבה זה כישרונות שלא שייכים לחושים, ולא שייכים לשכל הרגיל. אמונה ואהבה זה באמת, זה לא להגיד אמירה כזאת שאני משועבד, זה לחיות. אמונה ואהבה זה לחיות מישהו אחר. גם בלי להבין אותו, גם בלי לדעת מדוע. אבל אני מאמין בו, ואז אני כן חי את מה שיש בו. להאמין ולאהוב במה שאולי תמון בו. נגד לפעמים, זה לא חייב להיות נגד, זה יכול להיות בעד. אם אפשר להאמין ולאהוב את הקדוש ברוך הוא, את האין סוף ברוך הוא, אז ודאי, התרבות הזמנית בנויה על כפירה והשנאה. התרבות כזאת שמה שמאפיין אותה זה חוסר אמון בתום, בקודש, בנשמה, יש בכלל נשמה. תרבות שמתבסס בזמן הרחב, ואנחנו שקועים עמוק עמוק בתוכה, בעזרת השם, רואים את ההתפוררות שלה, שנזכה, שמסתכלת על בני אדם בתור יצורים אלימים, אגואיסטים, בעוד העומקים שלהם, יכול להיות שהם נורא טובים באופן אישי שוב. והכל שיח בתור משהו דקעני, על כל זהות, בתור משהו שקרי שתפרק אותו, וכל כוח בתור משהו שבא לנצל וליצור עצמו פריבילגיות, וכל העמים וכל המלאכות זה רק בא לפגוע בחלש, ותמיד החלש צריך להגן עליו, ואין שום קו. תרבות כזאת ששוב יכולים אותם אנשים שם באופן אישי, לעילה ולעילה. ואי אפשר להתגבר על מחלה זו, לא נלחמים ב... נלחמים בהרבה צורות, והמלחמה היא לגלות את כל אוצרות הטוב המונחים בבית נזיהם של אמונה ואהבה. מטרי גילוי סודות תורה, והחלק השלישי, הפסקה השלישית, זה המפעל, המפעל של התחייה. כל התרבות הרוחנית והחומרית של ישראל בהתעוררות חיה ולאומית, צריכים שתתרכז כולה סביב המרכז הכפול הזה. ושזה ככה מקימים מדינה, מדינה כזאת. שוב, בגלות אפשר לפתור את הדברים בצורה מאוד מאוד פשוטה, כי בגלות אתה לא תופס אחריות על... למה? התעוררות חייו הלאומיים. מה זה קשור לתרבות רוחנית? אז דיברנו על זה קצת בשבוע שבוע. משום שלהקים מדינה זה לקחת אחריות על כל תחומי החיים. כשאתה לא לקחת אחריות על כל תחומי החיים, אתה יכול לוודא לעצמך את בית הכנסת שלך, את התלמוד תורה שלך, את החבורה שלך, את הקהילה שלך, ומה עם כל הסיבוכים של החיים? יש הרבה אנשים שאתה לא מאמין בהם, ואתה לא אוהב אותם, אז אתה מתבדל. אתה מתבדל. אתה לא יכול לקחת, לטפל בכולם, לך כלים בכלל לטפל בכולם, אבל חיים לאומיים זה לא יכול להיות. אתה לא יכול להתבדל עם מי שלא מוצא חן בעיניך, אתה לא יכול להקים בכנסת אחרת, אתה תופס חיים לאומיים. היצירה הזאת, השליחות הזאת, להקים את ראשית צפירת גולת, שליחות שטובעת מאיתם מפעל תרבותי אדיר, של לתפוס אחריות על כל תחום. יש המון בעיות טכנולוגיות, של שוב, באופן פרטי אתה לא רוצה להסתבך, אתה אומר, את זה אני מחמיר, זה אני עושה, כשאתה מקים מדינה תחייל, אין סוף תחומים. לא מדבר על תחומים של ביטחון, יש דברים שהם פיקוח נפש, יש דברים שהם מוגבלים, מורכבים, בתי חולים ומוסדות חיוניים, אבל זה לא פיקוח נפש, אי אפשר, בחוץ לארץ, בגלות, יכול כל דבר שלנו, גוי של שבת. אז זה גם פתרונות של תורה, הרבה מעבר לתורה. תחומי חיים. אמרנו שהאמונה ואהבה באים לזה ביטוי בתורה ובמצוות. אמונה ואהבה, עצם אמונה ואהבה, אמונה ואהבה למקור העולם, התורה כעצם התורה והמצוות, כלקחת את התורה, אליבא דהלכתא. ועכשיו אני רוצה שנגיע בעזרת השם ל להמשך. זה כתוב באופן, באמצע שורה, ובעיני המקצועות שלי זה הייתה צריכה להיות פסקה חדשה. בפסקה השלישית, התורה יהבה, שתי המילים האחרונות בשורה הרביעית, או שורה החמישית מלמטה, משנה אחלה יותר, זה שתי המילים האחרונות. שכלול האמונה ואהבה ואומץ קיומן. איך בונים אהבה ואמונה? איך מובילים עם לאמונה ואהבה? אז מה עושים? אז הרב יציב מטרה. הרב לא תמיד, או כמעט אף פעם לא נותן לנו הדרכות מעשיות, טכניות, איך להוביל את זה. אבל פה הרב כותב. משהו מאוד מאוד כללי, אבל מראה דרך. נו, אז אהבה ואמונה זה יסוד חיינו. אותם רוצים, נו, אז מה? מה אני עושה עם זה? אומר הרב ככה. שכלול האמונה ואהבה ואומץ קיומן מתחזק ביסוד דבקות נפשית בחכמים ותלמידיהם, או כפי המבטא של החסידות, התקשרות עם הצדיקים. דבקות נפשית בחכמים ותלמידיהם. יש פה שני מילים, שתי תוספות אולי שהרב מדגיש, ואנחנו חייבים להיות מודגשים. דבקות בחכמים. ידבק בתלמידי חכמים. הלכת פה ודבקת בדרכיו, כיצד אפשר דווקא בו, יש אוכלה, ידבק בחכמים, נכון? מי שנדבק חכמים, אז כאילו, כזאת הדרך, לקיים את הדאורה איתן. כלומר, זה בסוף הגמרא שלנו, מסתובב ספר כתובות, אולי נראה את זה עוד מעט. שמי שדבק בתלמידי חכמים, אז דבק בקדוש ברוך הוא, מה זה להיות דבק בתלמידי חכמים? אז הרב, להיות דבק בתלמידי חכמים זה להיות צמוד אליהם. לא לתת להם לזוז, נכון? דבק זה דבר שמחבר שני דברים, אבל לא להיות צמוד טכנית. קורא לדבק בתלמידי, ללך בדרכי החכמים. הרב פה כותב משפט. בוא נראה, הוא כפי המבטא של חסידות, של החסידות, התקשרות עם הצדיקים. זו סוגיה מאוד גדולה. כשהעירייה של הרחבה, אני ככה הגע, לקחתי לי פה את פסקה קובץ ב', פסקה קופנון ו', יש הרבה פסקאות, גם לא צילמתי, כי אתם מכירים את כל הבא. הרב מדבר על צדיקים, התקשרות זה חכמים, חכמים זה חכמים, לפי המת מידה של הרב זצ"ל. התקשרות עם צדיקים, זה צדיקים, זה אנשים מאוד מאוד גדולים, צדיקי הדורות, קדושי עליון כאלה. החסידות באמת העמידה שדרה כזאת במשך מאות שנים. החסידות הצליחה להעמיד דור אחרי דור חבל נביאים. חלק גדול מאוד מאדמו"רי החסידות היו אנשי קודש, נישאים, מרומים מעם. וכל העיקרון של התנועה החסידית זה שיש את הצדיק. נועם אלימלך פיתח את זה הרבה, עסק בזה הרבה. וזה לא דיבורים, זה גם יכול להיות דור אחרי דור אחרי דור, אנשים שהם לעילה ולעילה. והצדיק הוא מרומה מעם, הצדיק הוא ברמות עליונות הרבה יותר לגמרי של אמונה ואהבה. אפשר לקרוא את זה, בואו נתחיל ככה, ניתן כותרת שיהיה יותר פשוט, דוגמה אישית. זה הרבה יותר מדוגמה אישית. בואו נתחיל מדוגמה אישית. איך מעבירים אמונה ואהבה בדוגמה אישית? חכו, זה חלקי, צריך יותר. מפגשים עם צדיק. מפגש עם צדיק זה דמות שהיא אמונה ואהבה, אין מה לדבר עליהם. אין מה לדבר. אני חושב בשר, אני יכול להסביר לך, לתת לך תיאור, לצייר לך, אבל זה אולי תבין. אמונה אהבה, מי שאין לו את זה, מישהו כמו רמון קורא לו חמור באהבה, ככה בא עליי כמו קורא. מה זה חמור באהבה? כמו אילם שנכנס לאולם חתונות, והוא רואה שכולם זזים ומתנועים, אז הוא מבין שכנראה שזה מוזיקה. אין לו מושג מה זה. הוא מבין שכולם נעים, משהו גורם להם לזוז לפה, לזוז ימין, לזוז שמאל, אבל אין לו את זה. אז אמונה אהבה, מי שלא זכה לחוויות של אמונה ואהבה. יש לו את זה, הוא לא אילם. הוא לא אילם. חוזרו אל האנשים בריאים, אדם בריא, למי שיש נשמה, אז יש אמונה ואהבה, יש את הכישרון, את הפוטנציאל. אבל מי שזה נובן, מי שזה דוקה, מי שהרים על הכישרונות האלה, הרמות של השפעה, מי שבז וזלזל בכוחות האלה שבתוכו, הוא חשב שזה ילדותי, הוא חשב שזה... אז מה מקור הכוח? מאיפה זה יכול לצמוח? אז אני אומר בתחילה, אני רוצה להגיד הרבה יותר דוגמה אישית, נפגשים אנשי קודש, נפגשים אנשי אמונה ואהבה, ורואים בעיניים שיש לה אמונה ואהבה. רואים בעיניים. נפגשים עם זה, דבקות נפשית, הדגש היא אומר, נכון, יש פה שתי דבקות במשפט, בעיניי, נפשית. כי מפגש עם תלמידי חכמים הוא מפגש שכלי. אנחנו באים לשיעורים של תלמידי חכמים, לומדים איתם גמרא, שומעים את הקושיות שלהם, שומעים את התשובות שלהם, מתווכחים איתם, אפשר זה ככה בתוספות, השח אומר ככה, התז אומר ככה. תורה אתם לומדים עם שכל. ופגישה עם תלמידי חכמים זו פגישה של... לברר מה, 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 מה התורה אומרת. הם דרך כלל זה אלה שחיים את התורה, והם מבררים איך לומדים תורה, מה הם פוסקים, מה הם אמרו פה, איך הם הסבירו פה, מה הם כתבו פה, מה קודשים פה. הרב קודם בדבקות נפשית. דבקות נפשית זה משהו שהוא הרבה. בית מדרש הוא בית מדרש של שכל. כביכול. זה מה שאנחנו עוסקים, אנחנו לומדים את התורה. עם המוח שלנו, מפעילים את מיטב ההיגיון, והיכולת האנליטית שלנו, והיכולת לקבץ ולאחד. ולברר את הסברות ואת הדיוקים. ופה מדובר על דבקות נפשית. דבקות נפשית זה קשר של חיים. זה קשר של... מה לזה ולבית מדרש? דבקות נפשית ועוד מילה שמאוד חשובה לי, בחכמים ותלמידיהם. אני לא יודע מאיפה הרוצית. דבקות תלמידיהם, זה גמרות, זה הרבה. מה זה דבקות בתלמידיהם? דבקות זה להיות ביחד, דבקות זה חברות. דבקות זה להיות צמודים. אחד לשני. אז שכלול האמונה ואהבה. להביא אותם לרמות איכותיות הרבה יותר גבוהה. ואומץ קיומם, זה לחיות אותם בעוצמה הרבה יותר גבוהה. מאיפה זה מתחזק? ביסוד דבקות נפשי בתחמים לתלמידיהם, או כפי המבטא של החסידות, קשרות עם צדיקים. חסידות מאוד מאוד העצימה את הקשר לצדיק. יש חסידות שהעצימו את זה יותר, ויש חסידויות שהעצימו את זה עוד יותר. נכון? אתה תהיה קשור לצדיק, הצדיק ירים אותך, הצדיק יעלה אותך. צדיק גדול. החסידות לא המציאה שום דבר. שום דבר חדש. החסידות היא נועה שצמחה בתוך בית המדרש. מה היא כן? עשתה, היא לקחה יסודות שתמיד היו, והעצימה אותם, הדגישה אותם, נתנה למקום הרבה הרבה יותר מרכזי. זה מה שחסידות עושה. אז אני קורא פה בפסקה קופנון וב, מעולם ידענו רז זה, את הסוד הזה, זה סוד, למה זה סוד? אם ידענו את זה, אז למה זה סוד? מעולם ידענו רז זה, גודל תפקידם של תלמידי חכמים בעולם, של צדיקים וערכם. אני לא אפתח פה את כל הפסקאות, אבל יש שם פסקאות. מה התפקיד של צדיק? צדיק הוא לא רק מלמד ולא רק מגן על הדור, מה הכוח של הצדיקים? זה שוב סוגיה שכן צריך מודדה. אבל מאיפה ידענו את הרז הזה, את הסוד הזה? זה סוד, כי אנחנו יודעים פה מה שאנחנו לא יודעים, אנחנו מאמינים בסוד הזה. שאומרים סוד, הרבה פעמים כתוב בספרים פנים סוד, סוד הצמצום, סוד הנסירה. שמעתם ביטויים כאלה? מה זה סוד? סוד הכוונה שאתה... אתה קשה מאוד להסביר את זה בהיגיון הרציונלי. זה כל כך נכון, זה כל כך אמיתי, וזה כל כך משכנע. אז נשמע פרדוקס. אז זה נשמע פרדוקס. אולי בשכל הלוגי הרגיל באמת זה צמצום, דווקא מתוך הצמצום, אתה חי את האינסוף. דווקא מתוך הנסירה, אתה מדבק בחזרה. אז זה סוד, זה דבר לא מובן, למה דבקות בצדיק? אבל זה חי בנו, אנחנו מכירים את, יודעים את הסוד הזה. גודל תפקידם של תלמידי חכמים בעולם של צדיקים וערכם, מאיפה ידענו את זה? ידענו מהכתוב ומדברי חז"ל במקומות רבים. בטח, מה, חסר את דבקות תלמידי חכמים? אמרתי הפסוק, ודבקת פה. אתם דבקים בהשם, כולכם חיים, חיים כולכם היום, בשני המקומות הגמרא אומרת זה דבקות תלמידי חכמים. יש, למדנו לא מזמן על שמואל ואלי, נכון? ששמואל משרת את השם את פני אלי. מכאן שכל המשרת פני תלמידי חכמים כמשרת פני שכינה. משרת. ושמואל למד אצל אלי הרבה מאוד, אבל המפגש של שמואל עם אלי, מפגש עם שכינה. שמואל דבק באלי, זה דבקות נפשית כזאת, דבקות של חיים כזאת, שבסכר אולי יש לה מחירים. אבל כששמואל ניצב לפני אלי, אז הוא ניצב בהרבה הרבה הרבה מעבר לחוויה אנושית רגילה, כל פעם שהוא עומד לפניו, כל פעם שהוא משמש לפניו, משמש פני שכינה. אתה יודע מה זה משמש פני שכינה? להידבק בתלמידי החכמים זה גדול שימושה יותר מתלמודה. על אישה הנביא, הנה כאן איתנו לאישה אשר יצק מים על ידי אליהו, לא כתוב אשר למד מאליהו, למרות שאלישה שימש למד הרבה מאליהו, אלא שיצק מים על ידי אליהו, מלמד שגדול שימושה יותר מלימודה. שימושה זה גם בית מדרש, שימושה זה גם בסברות, זאת אומרת, שימושה זה גם להבין לכולומת. אבל משום זה, זה גם במובן הכי פשוט, לחיות ביחד. זה יותר מלחיות ביחד, נכון? אני משמש לו, אני משקיע בו, אני משקיע בקשר. אני משקיע בקשר, אני אקח רגע כתובות, אני במחילה. אז זו גמרא, זו גמרא שכבר ראינו, ממש בסוף המסכת על כביכול צער, מה יהיה עם המאה ארצות. הגמרא אומרת בקוף י' א' עמוד ב', למעלה, איך כתוב פה? אמר רבי אלעזר, עמי ארצות אינם חיים. זה פסוקים שהרב מביא פה בסוף הפסקה שלנו, בסוף פסקה י"ז. אז ודאי שהפסוקים האלו נגד עיניו. אמר רבי אלעזר, עמי ארצות, זה תחיל השורה הרחבה הראשונה. עמי ארצות אינם חיים, שנאמר מתים בל יחיו. תניא אמנם יחי מתים בל יחיו. יכול הכל, תלמוד לומר, רפאים יקומו. מי זה אלה שלא יחיו, אלה שלא יקומו לתחייה? אינם חיים, הכוונה לא יקומו לתחייה בתחיית המתים. מי זה אלה? רפאים. מי זה שמרפא עצמו מדברי התורה הכתוב מדבר? זה אמר רבי אלעזר. אמר לרבי יוחנן, רבי אלעזר, לא ניחא למראיו דאמרת לו, אחי. הקדוש ברוך הוא לא מרוצה מהדבר התורה שלך, הוא במרפא עצמו לעבודה זרה, הוא דכתיב. אמר לי, מכאן חנן, זאת אומרת, אתה לוקח את כל מי שלא היה צדיק בעולם הזה, ואתה גוזר עליו שהוא לא יקום לתחייה לעולם הבא, מי שלא יקום לתחייה לתחיית המתים, זאת אומרת שכבר עכשיו הוא מת, כבר עכשיו הוא לא חי. שאין שום ערך רוחני לחיים שלו. אז הוא אומר, מקרא אחר אני דורש, כך אומר רבי אלעזר. יש לי פתרון. מה הפתרון? כל המשתמש באור תורה מחייהו, אור תורה מחייהו, וכל שהם משתמש באור תורה, אין אור תורה מחייהו. כיוון דחזק המצטער, הוא ראה שאחרי הדברה שלו, דברי תורה שלו, הוא המשיך להצטער. למה הוא המשיך להצטער? כי שוב, כי מי שלא לומד תורה, אז אין לו תקנה, אז הוא עבוד. אמר לו, רבי, מצאתי להם תקנה מן התורה. אמר רצות, מי שלא תלמיד חכם, מצאתי לו תקנה מן התורה. מה התקנה מן התורה? ואתם וכאדבקים באדוני אלוהיכם חיים כחיים היום. כי אפשר להידבק בשכינה, והכתוב כי אדוני אלוהיך אש אוכלה, אלא כל המסי ביתו, הנה זה נקרא להידבק תמיד עםכם, מסי ביתו לתלמיד חכם, ועושה פרקמטיה לתלמיד חכם, והמענה תלמידי חמי נכסיו, מעלה עליו הכתוב כאילו מדבק בשכינה. יוצא בדבר עוד פסוק, להווה את אדוני לכל דווקא בו, וכי אפשר אדם לדבק בשכינה, אותו דבר, מסי ביתו, עושה פרקמטיה, מעדן לך מחסב, עליו הכתוב אומר, כאילו מדבק בשכינה. מה זה לשמש, אתה מתשמש, או לדבק איתם לכם? זה להשקיע, זה דורש השקעה מצד האדם הפשוט, האדם הרגיל, בדמות, יש נשמות עליונות כאלה, נשמות של צדיקים עליונים, נשמות שחיות בגבעים מאוד 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 עליונים, והצדיקים האלה, איך כתוב, כל הגמרא תמיד אומרת, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני די לו בקו חרובין לערב שבת, לערב שבת, וזו פרנסה גשמית קודם כל, כל הגשמים, כל... מי שמעניק את זכות הקיום לכדור הארץ זה חנינא בני. כל העולם כניזון, אז אפשר להבין את זה ברמה חומרית, במולקולות, בקלוריות, והרב מסביר, פסקה אחרת, שמדובר מבחינה רוחנית, היכולת של כל אדם ליצור ערך רוחני בתוכם, זה כי יש איזה צדיק כזה, יש צדיק עליון כזה שמעניק השראה, שגורם לכל האנושות, כל מי שקרוב לה, זה קשור לפי מעגלי הקרבה. יכול שאדם קרוב יותר לצדיק הזה, אז ככה ההשפעה היא הרבה יותר משמעותית והרבה יותר דרמטית. ואנחנו מכירים סיפורים כאלה גם מהדורות שלנו, שמפגש עם תלמיד חכם, מפגש שמרים אותך, שאתה מגיע לכם גדולים, את הצדיקים עליונים, ושמפגש איתם הוא גורם לך, במיידי גורם לך... גורם לך להאמין בקודש, גורם לך להיפגש עם זה כל אחד ואחד לפי מה שהוא זוכה. אז התנועה החסידית טיפלה בזה, הרב אומר, גם אצלנו וגם פה הרב כותב, אמנם נשפל הדבר החי הזה מסיבות שונות. זה נוצרו בעיות עם הדבקות בצדיקים, מפגמים שבאו באותם שרואים למידה זו על ידי המדגמים אליהם. היו כאלה שהם לא, מי מחליט, היו כאלה שלא בדיוק היו צדיקים או דרכי ההנהגה. היו כל מיני מורכבויות, כל מיני בעיות. הרב במקומות אחרים, באורות ישראל, מדבר על מורכבויות שקשורות לזה. אבל זה האוצר שלנו. אני חוזר לפסקה שאנחנו קוראים פה. שכלו להם אמונה ואהבה. אומץ כי הוא מתחזק ביסוד וקות נפשית בחכמים ותלמידיהם. יסוד זה צריכים אנו להקימו בשכלול גדול ואדור מאוד בתור אוצר חיים ואדום רגל השכינה. איזה שכינה? השכינה הקולטת אור אמונה ואהבה. מה זו השכינה הקולטת? השכינה שורה בחכמים צדיקים. יש צדיקים עליונים, וזה לא כל אחד הוא צדיק הזה. השכינה שורה בהם. בוודאי שהשכינה שורה בהם. זה מה שאמרנו בקודם שמואל, שמשרת את אליהו, משרת את פני השכינה. השכינה זה, אתה נפגש עם משהו שהוא ברור, שהוא הרבה מעבר למה שמתגלה בחיים. איך זה קשור אלינו? כי אני רוצה להגיד מה שזה קשור אלינו. אני מדבר על אחרי המלחמה, אני חושב שהפסקה הזאת, אני לא יכול להגיד שזה מה שהפסקה הזאת אומרת, אבל אני חושב שהפסקה הזאת, משם אני שואב לפחות את ה... זה לא לחינם, אתה יודע, הפסקה הבאה, מיד אחרי זה, פסקה עוד חטא, הרב ציודה סדר את זה, שלושה כוחות מתאבקים במחננו. שלושה כוחות של הקטסטרוף הזה שמתאבקים את החיים. שאסור לנו, כך הרב כותב, להשאיר אותם במעמד של צר ופיזור ומרידה זה על זה. יש כוחות שונים בכנסת ישראל, והכוחות האלה הם מתאבקים, מאבק, ויאבק איש עמו זה לא בדיוק דוד ואהבה. מה אני מנסה לומר בעזרת השם? יש תרבות של כפירה ושנאה. הרב בעמוד הבא, אני לא יודע אם מסולם לכם בעמוד הבא או לא, אבל הוא כותב ככה, התרבותיים הרשעים חסרי האמונה והאהבה אינם עלולים לשום דבקות אפילו בינם לבין עצמם. התרבותיים הרשעים הם לא רשעים. התרבות שלהם תרבות של רשעה, זה רשעה במובן ההלכתי. זה תרבות, שוב, כמו שאמרנו, תרבות של כפירה ושנאה. זה יכולים להיות שוב אנשים שהם לילה טובים. אבל יש להם תרבות שהיא מלאת חשדנות, תרבות של חומר, תרבות של חוסר אמונה. תרבות של חוסר אמונה זה תרבות של רוע, בסוף יוצא רשע. גם אתה לא מתכוון וגם אתה לא רוצה, אתה מנהל מהלכים פוליטיים, מדיניים, חוקתיים, חברתיים, משפטיים, שגורמים לחברה שלמה ליפול בייאוש וליפול בצעדים מאוד מאוד קשים. זה לא בא להעליב אותם, כן? זה לא בא לדון אותם באופן אישי כרשעים. זה בא להגיד מול מה אנחנו עומדים. אז מה אני הקטן רוצה לומר בעזרת השם? כשאנחנו מסתכלים בחודשים האחרונים, בחודשים הקשים שעברנו לפני שפרצה המלחמה, שחלקים בעם ישראל מול חלקים אחרים דיברו בלעת קשה לדבר על זה אפילו. כל אחד הסביר למה הוא צולו. לא כולם, בכלל לא כולם, בכלל לא כולם. אבל כמה אלפים בודדים גררו את כולנו לקצה של תהום, ואולי גם עברנו, מה זה אולי, את הקצה של התהום. מחירים כבדים שלנו, אנחנו משלמים עד עכשיו על הקרע הזה. זה מבחינה ביטחונית והרבה יותר מבחינה רוחנית. כשעם ישראל קרו, אז יש איזה השלכות מאוד קשות שרק באות לידי ביטוי במישור הביטחוני של מה האויבים שלנו חשבו, אם אפשר להגיד על המוח שלהם שהוא חושב. אז יש פה בעיה, שיש פה תנועות שונות בעם ישראל, שהם כל אחד מאוים מהשני. מה שיפיין את החודשים האלה זה לא כל כך דגלים של אמונה ואהבה. לא כל כך. לא כל כך אמונה ואהבה. יש ויכוח, דרך האמונה ואהבה זה לא לטשטש את המציאות, זה חשוב להגיד את זה בלי סוף. אמונה ואהבה, לא, אני אוהב אותך, אני מאמין לך, לא נורא, זה אחד עוד אחד שווה חמש. זה לא אמונה ולא אהבה. לשקר את עצמי, לרמות את עצמי, לוותר על הדברים הכי קדושים בחיים שלי, אין בזה שום אמונה ואהבה. יש בזה ריצוי, יש בזה התאפסות, יש בזה השפלה פנימית, יש בזה מחיקה פנימית. צריך להיות מישהו שדיברנו על זה, שהוא מאוד אוהב ומאמין בעצמו, מישהו עוצמתי כדי לחבר, כדי לגדול וכדי אתה לא רוצה אנשים רפוסים שיאמינו בך ויאהבו אותך. אין איזה שום קשר למילים האלה. קודם כל זה עמוד שדרש הנוחות אלוקית בתוכי. אז לא יכול להיות שהוויכוחים בעם ישראל, ויכוחים מאוד חשובים, מאוד חשובים, עם השלכות מאוד גדולות. יש ויכוחים שקשורים לביטחון של עם ישראל. לא ייכנס פה עכשיו לדוגמאות. ובטח שהם קשורים לקודש. ואנחנו לא נפסיק להתווכח. שיש, ככל שיש יותר אמונה וככל שיש יותר אהבה, אז מותר להתווכח. בית מדרש זה את ראה מלחמה אדירה, מלחמתה של תורה. כי המלחמה הזאת ברור לכולנו שאנחנו לא, אנחנו רק רוצים לגדול, רוצים לברר מתוך מקרה של תורה את החיים. אז היו פה חודשים, שיהיו פה כאלה שכיכבו יותר בלשם שמיים כנראה, שהחלק הגדול היה לשם שמיים, ובאמת האכפת לו, הוא חשב שהעמדה של הצד השני. ואני כנראה שייך יותר לצד אחד בחלק מהדעות שלי, למרות שאני מאוד לא רוצה להישך את עצמי לצד, אבל אני מדבר על כולנו, כך, על כולי. הכי טוב לדבר עליי ואז עליי המשיך. זה, שוב, אני לא חושב מישהו, כמעט מישהו עסק באינטרסים הפרטיים שלו. איזה בית משפט יהיה, מה זה? תרוויח מזה משהו, תפסיד מזה משהו, יש משוליים, אולי אני יודע מה, אבל עם ישראל הוא טוב, הוא רוצה מדינת צדק. והיה איזה ויכוח, והוויכוחים האלה לא שקחו, אני לא בטוח שהם שקחו בכלל. אנחנו שמנו אותם בצד, לא כולם שמו אותם בצד, שמתם לב. אבל גם זה לא נתייחס. עכשיו אנחנו עסוקים במלחמה, ועסוקים הרבה יותר ביחד, והביחד הזה מונחח, וצועק, וקיים, וברור, וחד. אבל ויכוחים האלה ויכוחים חשובים. מה עושים? אנחנו מנצחים במלחמה בעזרת השם. ויום ירשמד, נחלה את הרשעה בעזרת השם. בעל מלחמות מקדם, אני לא יודע איך את התאריכים ותעלה איפה זה יתפתח, באיזה חזית. אבל בעזרת השם, אנחנו צריכים להביט קדימה. אז יש שאלות מי ישלוט ברצועה ביום שאחרי. גם על זה לא נדבר עכשיו, אבל אנחנו צריכים להיערך. עם ישראל עבר זעזועים גדולים מאוד בשמחת תורה. כולנו פה עברנו זעזועים גדולים, והזעזועים האלה הם משחררים להקשבה יותר גדולה, לענווה יותר גדולה, ליחס הרבה יותר לזהות שלנו, לתורה שלנו, מה עושים ביום שאחרי. צריך להתכונן. ורעיון שמלווה אותי בזמן האחרון יותר ויותר, ואני מדבר על משהו פרקטי שלא כדרכי בקודש, אבל ונראה לי שזה נגזח מתוך הפסקה הזאת. אני קצת מאמיס על הפסקה הזאת, אולי אפילו קצת הרבה, אבל אני מסכים. משום שהרב אומר שהתיקון של אמונה ואהבה זה להידבק בתלמידי החיים. אז הלוואי, אם אין לנו פה תלמידי החיים גדולים, שעם ישראל יסכים לדבק בהם, הלוואי. אני חשבתי, אני כבר אדבר על משהו מעשי שאני חושב עליו. שזה לא חשוב משהו מעשי, אז אני לא שולח אתכם עכשיו ליתר גן. אני יותר רוצה להגיד משהו רוחני דרך משהו מעשי. ברפורמה הדבר בתוך כל הכאב הזה, כל התנועה הזאת, אז רבים, ובתוכם גם אני, לא יודעים רבים, נפגשתי עם אנשים, אחים שלי, שלא נפגשתי כל החיים. נפגשתי עם אנשים שלא חושבים, ממש לא חושבים, בהרבה דברים. כאילו, משני צדי המשחק מתרץ בוויכוחים האלה. אבל הרבה נפגשים עם אנשים שהרבה זה דבר יחסי, לעומת כל החיים שלי קודם, שאני חושב, אולי אמרתי לכם, מכילה שאני אומר את זה עוד פעם, שאני הקטן לא יכול להעיד על עצמי, בטח לא דברים טובים, אבל בחוויה שלי, אני תמיד אוהב את עם ישראל. תמיד אהבתי גם אנשים שחושבים אחרת ממני, גם אנשים שחושבים הפוך ממני. יש לי הרבה מה להתקדם, אבל נגדול. אבל בעמדה הפנימית שלי הרגשתי ש... שוב, אני אף פעם לא הרחץ בניקיון כפיי, תמיד אני רוצה לגדול עוד, אבל לא, איפה הייתי לא בסדר בתחום הזה? יש תחומים אחרים שיש לי הרבה מה. מה אני יכול יותר? לפחות כמות, לפחות טכנית, לא במהות, לא בתוכן. והחודשים האחרונים מלווים אותי בתחושה שבעיקר אחרי שמחת תורה, בתחושה שחטאתי, זאת אומרת, חטאתי במובן שהחטאתי את המטרה, שפספסתי. משום שהרב מדבר פה על דבקות נפשית. לא בלב, לא בלב אני אוהב אתכם, לא בלב, ולא בלב אני מאמין אתכם. דבקות נפשית. הדבקות נפשית הרב מדבר על זה בצדיקים עליונים. אז אם יש לנו צדיקים עליונים מצוין, אני הקטן חושב שאנחנו רוצים לפתוח תנועה כזאת. מאורגנת, לא מאורגנת. שכל אדם שיש לו ביטחון עצמי, שבנה את היסודות שלו, שהוא מרגיש שדרכו נהירה לו, הולך לפגוש מישהו ממחנה במרכאות, מגזר במרכאות אחר. מישהו שלא חושב כמו. משום שההבדלים הם קונספציואליים, אם אפשר להגיד. קונספט, תמשיכו את המילה הזאת, איך ששמעו אותה. זה לא מחלוקת על פרטים. נפגשתי השבוע עם חבורה כזאת, בסדר? חבורה שאנשים יקרים, מתוקים, אוהבי ישראל, הם רואים את העולם לפעמים הפוך, טובים, אוהבים את מדינת ישראל, מסרו את הנפש של מדינת ישראל. בסדר? אנשים שממש אחים לנשק שלי, ולא נרחיב יותר מזה. אבל הרבה פרטים שאנחנו מעלים, הם נותנים איזה פרשנות הפוכה, או שאני נותן פרשנות הפוכה. זה לא ויכוח לפרט הזה, וכל פרטים פוליטיים, פרטים משפטיים, פרטים היסטוריים, פרטים כזה. אנשים מקסימים באמת. אנשים שיש לי כל כך הרבה מה לקבל וללמוד מהם. וכל כך הרבה, אני חושב שמה לקבל ומתדוש. אבל יש פה איזו חומה כזאת חוסמת, שלא מאפשרת לאמונה, חסר אמונה, אמונה של אחד בשני. ואיך בעצם, אני אוכיח לו שהוא צודק. יש לנו כמה אנשים שבאמת עושים עבודת קודש, מראים לנו למה אנחנו צודקים בפרט הזה וצודקים בפרט הזה. אבל זה לא עובד ככה. אין לגלות, אי אפשר להתגבר על מחלה זו, לגלות את הצרותות או המונחים בבנזים של אמונה ואהבה. איך מגלים? זה פרקטי. אני מרגיש שהמפגש הראשון בדרך כלל הוא קשה, והמפגש שני הוא עוד יותר קשה, והוא צועק עליו שהוא כזה, והוא צועק עליו כזה, ואז לא רוצה לראות יותר, אבל הם מצליחים עוד ועוד ועוד, והקשנות, וזה מתיש, כי אתה שומע דברים שמשגעים אותך, והטיות, ושוטפים, התקשורת שוטפת לו את הראש, והתקשורת לא שוטפת, יש גם מי שוטפים לנו את הראש. יש פה אנחנו, איזו גזירה אלוקית כזאת, שאנחנו בידיים של המדיה שבועים, והמדיה, מה לעשות, היא צריכה להקצין את ה... מדיה ופוליטיקאים, אני לא חושב שזה דבר טכני, אני חושב שזה הנהגה אלוקית, למה זה הולך? אנחנו צריכים למצוא, ליצור, להמציא המון דרכי תקשורת שהם בנוסף למדיה, לא אכפת לי שצריך פוליטיקאים וצריך בנוסף. שכל מי שיש לו זה ביטחון עצמי מסוים. אני קורא לזה, השם שאני נותן לזה, זה שם לא מוצלח מדי, אבל חבר חברותה. לא סתם מתיקות, אני יודע, לפני הרבה שנים היה ניסיון של משהו דומה מאוד, פנים אל פנים, לפני ההתנתקות. שערכו לאנשים ודיבקו אותם ותראו אותם וזה מאוד פתחו את הלב וזה נגמר, זה גם לא עזר כי הפוליטיקאים ידעו לעקוף את זה וגם זה התמצמא, זה היה ממוקד על אירוע מסוים, כן יהיה פינוי, לא היה פינוי, צערנו היה פינוי ואת התבשיל הזה כולנו אוכלים לא בתיאבון עד היום הזה. אבל אני מדבר על משהו אחר, אני מדבר על אחווה, אני מדבר על ראות, אני מדבר על אמונה ואהבה, אני מדבר על דבקות נפשית בתלמידיהם, גם לא תלמידיהם, בתלמידיהם. לא בצורה של מנהיגים ואנשים שיש להם תפקיד. כל אחד מעם ישראל, יש עשרות אלפי אנשים שעולם לפחות, שהם בוגרי ישיבות שיש להם עולם אמוני ויראת שמיים, אולי יש הרבה יותר מזה, זה חרדים. לא משנה מי זה כולם. כולם עם כולם. עוקף את כל הדמיונות, עוקף את כל הדמיונות. מפגש אמיתי של חיים, מפגש נפשי. שיוצרים כאלה, אבל לא סתם, לא סתם. זה דורש מאמץ, זה דבקות, זה מפגש על רקע, אני חושב רקע של תורה. מי שלא רוצה רקע של תורה, אז זה הרבה יותר. איך יוצרים? איך יוצרים את, איך יוצרים את ההקשבה? ההקשבה זה רק מתוך דבקות. דבקות זה קשר נפשי, דבקות זה חברות. לא שאנחנו הצדיקים והם ידבקו בנו. להפך, אני חושב בדיוק הפוך. צריך להיפגש בתור חבר. ולהגיד, בוא נימד תורה. מי שרוצה, מי שמשקיע. מי שאין לו גם את הרמה הזאת, צריך יותר לפתח ולשכלל. אבל מה יש יותר הזאת? מי שמוכן. אז כל אחד מוצא מישהו, אולי יהיה מישהו יארגן את זה, כל אחד ימצא לבד, ונהיים חברים, ובאים לבקר אחד את השני, ומקפידים שזה עוד תהליך, ואוכלים ביחד, ושותים ביחד, כמובן כאשר. ציר מצבים משהו מוכני, זה ציר כזה. ונוצרים מפגשים, כשהמפגש הוא ארוך, אז החשדנות הזאת, הרע, המוות הזה מתפורר, כי אין לו בעצם קיום. כי החשדנות והשם הוא מתכנן ככה, והוא חושב ככה, והפוליטיקאי הזה אמר ככה, והצד שלך אמר ככה, והרב הזה אמר ככה, ותופסים. הרי יש מתנדבים חכמים בכל מחנה שיגידו את המשפט הקיצוני הזה, וכולה, כולכם ככה. איך מפרקים את זה? אי אפשר לפרק את זה בשכל. אי אפשר לפרק את זה בדעת. אפשר לפרק את זה רק בחיים, רק בחיים. אנחנו ביחד עכשיו, נסע עכשיו ביחד. יש מאות אלפי לוחמים שמייצגים את כולנו, גם אנחנו שאנחנו לא זכים להיות לוחמים. כשאנחנו ביחד, כשאנחנו ביחד, אז יש כאלה שלא מדברים פוליטיקה כי זה התפוצץ. אז אני לא מדבר פוליטיקה. אז אנחנו, מי שהם במילואים ביחד, אז כל הכבוד לו, יש שסיפר לי, מישהו מהישיבה שהוא כבר ארגן את זה בפלוגה שלו, כבר את שיחות כאלה יותר עמוקות ביחד. אני מדבר ליצור את התשתית, זה הרבה זמן, כולם עסוקים, וכולם שום דברים מעצבנים, ופתאום מישהו עושה ככה, מישהו עושה ככה. להוציא את הרע ולהיפגש בחיים. כשנפגשים בחיים, אז בעדינות, בצניעות, אבל מי שדבוק בתלמידי חיים ותלמידיהם, מי שזכה להיפגש עם התורה, מי שזכה ללמוד אמונה, יש בו, הוא לא יותר, אבל התרבות שלו היא תרבות שהיא יותר ביותר עמוקה. יש לנו המון מה לקבל, שלושה כוחות מתעכבים במחננו, יש שאלות שהן שאלות מאוד קשות, ואנחנו צריכים לשמוע אותן ולענות להן, אבל כדי להגיע לדיון מתוך ביחד, מתוך אמון. אמון זה, 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 זה באמת לחיות את מה שיש בו. ואולי הוא אפילו לא מעלה בדעתו שיש בו את זה. אבל אנחנו זכינו בחסדי השם, ההשגחה גלגלה אותנו, שאנחנו כן מודעים לאמונה שלנו, וכן מודעים לאהבה שלנו. אנחנו זכינו, למה אני זכיתי ואני לא, כזה אנחנו לא עושה עם הסוף חיים אחר? זה ההשגחה שלו. אז אנחנו צריכים להיות, לקחת אחריות. איך הנביא מלאכי אומר, וישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. אז יש דיון, צריך שהבנים זה אלה שמייצגים את ההתחדשות, והאבות זה אלה שמייצגים את המסורת, אז צריך ביחד, לב אבות על בנים, לב בנים על אבותם. מי מתחיל? מי מתחיל? נכון, ילדים רבים ושואלים, מי התחיל? יש חקירה מאוד מעניינת בכל מריבה. צריך להביא ארכיאולוגים והיסטוריונים כדי לברר. מי התחיל? אז לב, אז כתוב בפסוק מפורש, קודם לב אבות על בנים, ומתוך כך לב בנים על אבותם. מה זה לב אבות על בנים? זה אהבה, באהבה יש הרבה כאב, הרבה פעמים. באהבה יש הרבה אכזבה, הרבה פעמים. כשהורים אוהבים את ילדיהם, ילדים לפעמים עושים בדיקות, לראות עד איפה, מותחים את הקצה ואת הקצה ואת הקצה. מי שאתה לא אוהב אותו, ואתה לא מאמין, אתה לא מאוכזב אף פעם, אתה לא בוכה אף פעם. אבל אהבה זה לא נחמדות כזאת, בכלל לא קשור לנחמדות. להפך, שאני אוהב אותך, מי רב איתך, מי שאוהב אותך. אבל ברור, זה בא מקומות עמוקים. כדי להפריך, כאילו אני מרגיש שהמדיה והפוליטיקה לא נותנים לנו לא לקיים קשרים. זה מביא אותנו למצב כזה, הסתפקנו בזה שכל אחד חי בסביבתו, וכן, אנחנו עוברים אותם בלב, לפחות אני משים, והמדיה אומרת, תשמעו, אם אתם לא תצרו קשרים אמיתיים, אז מה שישאר זה הקטסטרופה שבשטחיות הזאת וברעשנות הזאת ובצורך ליצור רייטינג ואחוזי צפייה ועניין וברור שהתלהמות ושטחיות ומי שצרק זה מי שמביא אחרי הרבה וצריך לבחור בי. כאילו יש כפיית ארכי גיגית, תהיו ביחד, תהיו ביחד. אז מה, נפגיש מיליון עם מיליון? מיליון עם מיליון לא נפגשים, זה מי שיכול להיות כמה חודשים במילואים בתוך אותו טנק. אז זה ברור, זה בונה את הביחד. אבל רבות אלפי עמך בית ישראל, ליצור איזה בענבה, בידידות, באהבה, ולהיות ביחד. כשנהיים ביחד, אז חלק גדול מהאבלים מתפוגג, הסיסמאות האלה, זה לא תהליך קל, זה לא תהליך מהיר, זה לא קורה מהיר, אדם לא משנה פתאום. אבל יש פה כבר תשעונים, עם ישראל פתוח להרבה יותר, גם אנחנו צריכים להיות פתוחים להרבה יותר. גם לנו ברור עכשיו, כולנו ברור שמה הקשר בין הוויכוחים שלנו שכל כך היינו מזועזעים לעומת מה שבאמת עומד עלינו. אז מה שעומד עלינו זה לא רוע הערבים, זה אלה שמאלצים אותנו להביט בזה שהם רחוקים מהקיום שלנו. מדינת ישראל צריכה לבשר את הבשורה הגדולה הזאת שבעולם בשביל הבשורות, צריכים את כולנו ביחד. הדבקות נפשית בחכמים תלמידיהם, אני משען פה הרבה על תלמידיהם. אני לא דורש מישהו ידבק בי באופן נפשי. אני מבין שהדבקות היא נפשית, ולא רק תורנית, ולא רק שכלית, ולא מספיק שנכתוב ספרים, ולא מספיק שנעבור שיעורים, ולא מספיק שנדע את האמת, זה לא מספיק. דבקות נפשית, שוב, אם אדם לא בנה בעצמו יסודות מספיקים, והוא ייצור דבקות כזו, הוא יפרק אותו. אם אדם לא מוגן, אם אדם עדיין מבולבל, אם אדם מרגיש שהוא לא יציב, שזה מפתה אותו מאוד דרכים אחרות, אז הוא לא בשל לזה, כל אחד יעשה חשבון שלו, מאיזה גיל, לא הייתי מציע לילדים בגיל קטן, ליצור, כי הם מסחפו, צריך לחנך אותם, למד אותם. איזה גיל שכל איש וכל אישה יכולים לעמוד, אולי משפחה תאמץ משפחה, לא תאמץ, ביחד, ביחד. לא אני מלמד, בוא נלמד ביחד. אולי אפשר להכין מערכים, אולי ביחד, בזהירות, איך לא מבזים את הקודש, איך מעלים אותו, זה דורש הרבה שאלות. אבל זה מין ציר כזה שזה לא המדיה, שמעקים לא הייתה מדיה, אז גם לא היינו נפגשים, ולא היום כל כך מאוד, אתה בינוני, ואלוקים רוצה שניפגש. משום שהגאונות, אמונה ואהבה זה גאונות, זה יכול להגיע למדרגות אינסופיות של אירוע. הם אלה שהובילו את עם ישראל, להאמין במה שתמון בנו, במה אמונה בקודש למשל. איך נוצרת אמונה בקודש? כמו אמונה בכל דבר, אתה נחשף לקודש ואתה נחשף לדבר ואז אתה מעריך אותו. ואם יש אמונה אז אתה מוכן להשקיע בזה, אתה מוכן להעצים בזה. הרב כאן כותב בסוף הפסקה, אני לא יודע אם ציימו לכם את הכל. כל מה שיש לנו מזיכרונות עתיקות הוא מצווה וחוק חביב עלינו חיבת חיים. אם זה חביב עלינו, אז יכולים לקחת מדרשים או פסקאות ולהשקיע ולהשקיע. כשאתה משקיע ומשקיע, אתה מגלה את האינסוף שתמון בזה. אבל אם לא תשקיע, תקרא את זה שטחי, אז אתה לא. אם אתה לא, בפסקה צריך להאמין, בפסוק צריך להאמין, בתוספות צריך להאמין. להאמין זה, 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 אם אתה לא מאמין, אם יש אמונה, יראת שמיים פשוטה, אז כן, אבל אם לא, אז מה קרה? איך קוראים זה טקסט? אז זה לא ייגמר בוויכוחים, אז אם לא הייתה מדיה, אולי ככה כשאנחנו מגלגל, אני יודע. אם לא הייתה מדיה, אז היינו בסדר, והיינו נשארים נמוכים כאלה. שטחיים כאלה. אבל מדיה אומרת, אין לכם ברירות. אם אתם לא תצרו קשרים עמוקים של אהבה ואחווה ושל... לא, לא, אמיתיים, אמיתיים, זה לא קל. כי הם חושבים אחרת, הם חושבים עליך. הם, אני אומר הם ואנחנו, ותמינים אני צריך לפרק, אבל צריך לפרק. איזה מין משהו כזה שמשקיעים בו. ואחרי שמשקיעים בו, אז נוצרים, משתחררים מהמון דמוניזציה ותיוג וניקור, ברמה הכי פשוטה, זה לא איזה בורים המונים עמוקים מדי. מוצאים את הדרך עם חיבה וידידות, ידידות, ידידות. ואני, יש לי מה לקבל לך, אם אתה מאמין במישהו, אז ברור שיש לך מה לקבל ממנו. ברור, הרב כותב, התרבותיים הראשיים חסרי האמונה והאהבה, אינם העולים משום דבקות. איך הרב מציע לטפל ברשעים התרבותיים? אמנם, על ידי אמונה גדולה ואהבה רבה, נוריד טל של תחייה, להחיות בו גם כתמתים. זה לא כל אחד הוא צדיק. אבל איך מטפלים ברשעים התרבותיים? על ידי אמונה גדולה ואהבה רבה. זאת הדרך. לאהוב אותם ולהאמין בהם. אמונה רבה, אמונה גדולה ואהבה רבה. אהבה רבה, אהבת עולם. ועכשיו אתה לא אוהב כי החלטתי להיות נחמד לך. זה בית מדרש עמוק, לברר. זה עבודה קשה מאוד להאמין במישהו, להאמין ברשע תרבותי, שצועק וזועק ועושה הפגנות ומסביב. יש כאלה באמת שהם כאתגרים קשים מדי, יש כאלה שהם בלועים בתאומות מסובכים כל כך, שרק צדיק העליון אולי יכולים לטפל בהם. אבל האנשים הרגילים של עם ישראל שהם כאלה טובים וכאלה יקרים, ועכשיו אנחנו רואים במלחמה הזאת שכולנו אחים, זה ברור שמי שצעק אתם לא אחינו הם... קוצים, כסוכים, בקצה, 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 שזה צריך טיפול. אבל הם לא מייצגים, זה לא העם שלנו. העם שלנו לא שם. ויש מי שעכשיו, יש לו אינטרסים, כל מיני סיבות, שהוא מנחיח, והוא אמר, וכולם מזדעזים, כולם אמר. אז הם זקוקים לגשם כזה, על ידי אמונה גדולה בעבר הבא, נורית על שתחייה. צריך לא להיות נאיבי, כמו שהזכרנו כל הזמן. צריך להיות פיקחים, וצריך להתווכח, ולא לוותר. ואתה כמו בגמרא, אתה לא מוותר. זה נכון ככה, זה נכון אחרת, לדבר דברים. אי אפשר בכלל לדבר דברים לעומק אם אין אמונה ואהבה, אם אין ביחד. אי אפשר, זה כמו חברותה שרוצה להבין, כמו שבשיעור אתה משקיע ושומע ורק אז שואל, ועוד פעם בסוף אתה קול את הסברה. אז ככה זה מי ש... בכל תחומי החיים. כדי להקים תרבות של אמונה ואהבה, זו התרבות הזאת ש... שהיא תיצור את המדינת מופת הזאת, שכל האנושות תבוא ו... סליחה, תבקש מן החיים, כל האנושות תראה בה אנשי חזון וצדק, את צריך את כולנו, צריך את כל כישרונות החיים, צריך את כל השבטים של עם ישראל, כדי שיתפתח הדיון המדהים הזה, יש כל כך הרבה כישרונות אדירים, אדירים בעם ישראל, כדי שכולם יסתתחו לבית נדרש, צריך לנסות לפתוח להם פתחים, ותוך להם פתחים זה דורש גם איתנו להיפתח, ולמצוא בתוכנו את היכולות להוריד טען של תחייה. זה לא שאנחנו החכמים והם לא, אבל זכינו, אני לא יודע מה כשהוא בחר שהלב שלי ייפתח אל התורה. יש אנשים טובים ויקרים שהם נשמות הרבה יותר גדולות מני יכול להיות בדור הזה, שהם המסלול החיים של הלוחו מוביל אותם בהם, זה תינוקות שנשבור שלא היו. אבל בתור אבות נייצג נניח את העולם הישן. הם אבות על בנים, אני הבנים והם אב. לסלוח. לסלוח שוב, לא בגלל שאתה מוותר. אני לא מוותר, נוותר במובן ה... לוותר באהבה, לוותר בלי שאתה מרגיש שוויתרת, כי אתה יודע כמה אתה צריך אותו, וכמה, לא בגלל שאתה פרייר, ולא בגלל שאתה עושה דילים והסכמים, ואיפה אתה. ביחד, הביחד זהו כל כך חשוב. כל כך כשאתה מאמין במישהו, יש לך, אתה לא מפוחד כשאתה נכנס לתהליכים, ואתה לא דואג, כי כן, בינתיים אתה מקבל רק חלק, ואתה יודע שזה ילך ויגדל, ואתה מבין שהמחירים הם כדאיים וטובים, ואתה מקבל משהו לאין ערוך יותר חשוב ממה שבישלת, מה שנתת. אם אנחנו יוצרים מפגשים האלה, משימות כאלה, כל משימה יש... לכל משפחה יש את המשימה של חלבינות המשפחה, אבל כל משפחה, אני לא רוצה להגיד אמץ משפחה, כי שתי המשפחות צריכות לאמץ אחת השנייה. אבל ליצור קשר, זה קשה, זה באמת קשה, אבל זה יכול לפתוח איזה פתח של תקווה, יכול ליצור המון אהבה ואחווה ושלום וביחד והקשבה, ותהליכים ארוכים שיוצרים הקשבות עומק ומעשירים את כולם. כמובן שמי שצריך לבוא לשם זה לא בשביל להיות נחמד, זה ממש, זה הפוך מהמילה אמונה. אמונה זה מבטא עומק, אמונה, אני רואה את כל הפצעים ואת כל הקשיים ואת כל הסיבור, כמו שאני מאמין את אלוקים, יש לי כל כך הרבה קושיות. איך יכול להיות שיש חמאס בעולם? יש איזו קושייה נוראית, אבל אני מאמין בו, זה לא... זה דווקא אנשי אמונה יש להם הכי הרבה קושיות. בשכל, השכל, לא מבין, הלב, זה רגוע לגמרי, שלם לגמרי, יודע לגמרי. אז ככה זה לגמרי מדהדם. דווקא מתוך שיש אמונה ועבדתם, אז רואים את הביקורת, רואים מה כן, ומשואלים שאלות ולומדים ומתקנים. אם כולנו נתאסף, להתכונן, הלבבות של כולנו נפתחו. האחווה של כולנו, אנחנו לא נחזור עוד פעם משם, זה לא יהיה. זה לא יהיה, אבל לא מספיק שאני אומר, זה לא יהיה. מה תפקידנו? איך אנחנו מתאמצים לזה? איך אנחנו יוצאים לזה? להתכונן נפשית ש... שנפגשים, והמפגשים האלה עושים הרבה טוב, אבל שוב, זה... כמו קשר אמיתי עם חבר, אתה לא בכאילו שלושה דייטים ויוצא. זה תהליך, זה אחווה. עד אתה פוגש את המשפחה הראשונה, היא כן מתאימה לך, היא לא מתאימה לך. ואם אנחנו נחושים, ואם אנחנו סגורים, ואם אנחנו נלחמים על זה, יכולה לקום פה איזו בשורה גדולה מאוד. שוב, אני לא אמרתי משהו טכני, יכול לקום פה פתח גדול שגם מחבר, וגם בסוף יגיד תודה רבה על זה שלא נשארנו ב... בשטחיות הזאת, בחברים האלקטרונים האלה, ולא באלה שעושים לך חיוך, כששלחת הודעה, אז עושים לך חיוך. אנחנו לא רוצים חיוכים כאלה, ואנחנו לא רוצים לבבות כאלה, ואנחנו לא רוצים דמעות כאלה. אנחנו רוצים חיים באמת, חיים באמת. מה שמשתמשים בטכנולוגיה זה משהו מאוד שולי ומקרי, חיים באמת, בטח עם... עם שלושה כוחות שהתאבקו במחננו, וכשקשור הוא פתח פתחים כאלה בשמחת תורה, אתה חוצה מכל המלחמה הזו בראשית, להחזיר אותנו ליסודות, להחזיר אותנו לשורש, שיברוח, יש הרבה שמות יופים שאפשר לקרוא לזה, אבל באמת עם ישראל נמצא במקום אחר, לא לתת לזה להידשדש, לא לתת לזה להישחק, לדעת שזו משימה גדולה, שהיא לא שולטת אף משימה אחרת, אבל כל אחד לפי עניינו, לפי רום ליבו, לפי הביטחון העצמי שלו, להשקיע בקשרים כאלה, להתגבר על המבוכה, להתגבר על הכעס בהתחלה, ויהיו גם ויכוחים טיפשיים כאלה, מפגשים שיגידו, אין לי כוח להגיע לו מפגש, אבל אנחנו למען שמו באהבה נלך על זה, והתגדל והתקדש, שמי רבה, כל טוב.